בוקר טוב. נתחיל מעמוד מעמוד השני, עם הכתב היותר קטן. בסדר? תודה. ברוך אתה אדוני, הפורמים של הכל זה נראה. בסדר, אתם רואות, יש להתבונן. אבל בואו נקרא קודם את המשנה. המשנה מסכת ראש השנה, היא מתארת ארבעה ראשי שנים, שזה כשלעצמו ביטוי משונה קצת. איך יכול להיות ארבעה ראשי שנים באותה שנה? ארבעה ראשי שנים: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר באמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. אז יש לנו בעצם ארבעה ראשי שנים במהלך השנה. על שניים מהם יש מחלוקת על התאריך שלהם. ראש השנה למלכים זה באחד בניסן. ראש השנה הרגיל לשאר הדברים זה באחד בתשרי. לגבי מעשר בהמה, שלא נדבר על זה בכלל, יש מחלוקת אם זה באחד באלול או גם בתשרי. ולענייננו, ראש השנה לאילן, יש מחלוקת בין בית שמאי שאומרים שזה באלף בשבט, לבין בית הלל שאומרים שזה בטו בשבט, וכך הלכה. לכן אנחנו מציינים את זה בטו בשבט. מה זה בדיוק ראש השנה לאילן? יש לזה כל מיני השלכות חקלאיות, לעניין דיני עורלה, לעניין דיני מעשרות. כלומר, זה, יש נגיד הלכה שאסור לעשר פרי משנים שונות, פירות משנים שונות, צריך לעשר כל פרי בנפרד. ולכן, אם יש לך פרי שגדל לפני ט"ו בשבט ופרי שגדל אחרי ט"ו בשבט, אתה לא יכול לעשר אותם ביחד. אוקיי? אלא אם זה לא בדיוק גדל, הכוונה שהוא חנת. כלומר, יש פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט ופירות שחונתים אחרי ט"ו בשבט. אפילו אם זה אותו יבול, אז צריך לעשר כל אחד בנפרד. זו דוגמה אחת. יש לזה השלכות לעורלה ועוד כמה דברים. לכן זה נקרא ראש השנה לאילן. זה דרך אגב מסביר איך יכול להיות ראש השנה שהוא שונה מראש השנה, כיוון שקורה משהו בחקלאות, קורה משהו בטבע בתאריך הזה. כלומר, יש איזשהו שינוי בטבע, בעצים, שמתרחש בתאריך הזה של ט"ו בשבט, ולכן חז"ל קבעו את התאריך הזה כראש השנה לעניין המסוים הזה. כלומר, לעניין החקלאי, נקרא לזה ככה. אוקיי? ולכן באותה שנה יכולים להיות יותר מראש השנה אחד. בפועל יש ארבע ראשי שנים באותה שנה. אוקיי? עכשיו, מה כל כך משמח בט"ו בשבט? נכון, זה תאריך חקלאי נטו. בסדר, יש לו השלכות הלכתיות. לא כל דבר שיש לו השלכה הלכתית עושים ממנו חג. אז אומנם באמת זה לא חג כמו שאנחנו מכירים, אבל עדיין לפחות בהלכה הוא מופיע ט"ו בשבט כיום שלא אומרים בו תחנון. למה לא להגיד בו תחנון? מה מיוחד ביום הזה? זה בעצם השאלה שאיתה מתמודד השם משמואל. האמת, בשני המקורות, אבל אנחנו נקרא את המקור השני. אם יהיה זמן, אולי נחזור לראשון. יש להתבונן בעניין יום ט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון. הלא, מה שהוא ראש השנה לאילן, הוא דבר טבעי. שיצאו רוב גשמי השנה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. ומה העניין שלא יאמר בו תחנון? קודם כל, מה קורה בטבע? בטבע חז"ל אומרים שרוב הגשמים יורדים עד ט"ו בשבט, וכשאתה מסתכל על העץ אתה לא רואה בו שום שינוי, ואם תחתוך אותו תגלה שבפנים יש בו שרף. מה זה אומר? החיות הפנימית שלו היא כבר קיימת. לפני זה אם תחתוך אותו יהיה ממש יבש גם בפנים, כאילו הוא מת. אבל בט"ו בשבט עלה השרף באילנות, כלומר יש איזושהי חיות פנימית באילן שאחר כך היא זו שמאפשרת לו להוציא את הפירות מאזור ניסן והלאה, כל עץ בהתאם לטבע שלו. אוקיי? הראשון שמכונת זה השקד, כי הוא הכי שקדן. מי שבא לפה בזמן מוקדם אז היא תוציא פירות הכי מהר. ככה יוצא, שוקד אני על דברים. בקיצור, אז שואל השם שמואל, בסדר, אז קורה משהו בטבע, רוב הגשמים ירדו, עלה שרף באילנות, ומעכשיו מתחילים הפירות לחנות. לחנות זה זה תהליך אחרי שיש פרחים בשלב בין המעבר בין הפרח לבין תחילת הפרי, זה נקרא חנתה. אוקיי? אז מה זה קשור לתחנון? ומה העניין שלא יאמר בו תחנון? אחר שאין בו קדושה ולא מצווה ולא נעשה בו נס ולא עניין מענייני ישראל. לא קרה פה שום דבר של קדושה, של מצווה, של נס של עם ישראל. כלום. והרי 15 באב, הרי אנחנו מכירים עוד טו אחד, נכון? טו באב. היום לקחו את זה לכל מיני מקומות מטופשים. מה קרה בט"ו באב? אומרת הגמרא במסכת תענית, אמרו ז"ל בש"ס שלהי תענית, בסוף מסכת תענית, איזה טעמים שהיו בו עניינים נוגעים לישראל. בט"ו באב קרו דברים היסטוריים, לדוגמה מה שקרה פה באזורנו, שבט בנימין כמעט הוכחד ועם ישראל התאסף והחליט שצריך להציל את השבט הזה, אבל הייתה שבועה לא לתת בנות לשבט הזה, ואז אמרו טוב, הם יחוללו פה בקרמים והם יחטפו. בקיצור, מצאו איזשהו פתרון יצירתי. זה קרה בט"ו באב, וזה היה כנראה יום השידוכים הלאומי מאז. אז קרה משהו היסטורי, קרו עוד דברים היסטוריים. הגמרא אומרת כמה דברים שקרו בט"ו באב. אז אתה מבין שאתה חוגג ט"ו באב, ובאמת גם בט"ו באב לא אומרים תחנון, אבל ט"ו בשבט, למה לא להגיד תחנון? שונה מאוד. אבל ט"ו בשבט, מה רבות הדידה? מה רבות הדידה? הכוונה, מה החידוש שלו? מה החידוש שלו? עד כאן השאלה. ונראה, דהנה כתיב, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי רקם, כי היא מסע את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. כלומר, יש הקבלה של הנביא בין גשם ושלג והפעולה שהם פועלים במציאות, לבין דבר השם, כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי רקם, כי עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. כמו שהגשם והשלג ממלאים את השליחות שלהם, יורדים ומצמיחים, ככה דבר השם ממלא את השליחות שלו ומצמיח משהו במציאות. הנה המשיל הנביא דבר השם לגשמים המצמיחים, ונראה את עניין האילן הוא המחבר את הפרי לארץ והוא ממוצע. אנחנו בכתב הקטן בעמוד השני, אוקיי, בערך שורה שישית, ונראה דעניין האילן הוא המחבר את הפרי לארץ והוא ממוצע בין הארץ לפרי ויש בו כוח המחבר. כלומר, העץ יש לו יכולת לחבר בין הפרי לבין הארץ. כלומר, יש בארץ הרבה מאוד מינרלים וכל מיני חומרים שהם עוברים דרך העץ ומגיעים דרך העץ עד שהם מופיעים בפרי, ואת הפרי אתה כבר יכול לאכול. איזשהו העץ, האילן, הוא מחבר, ולכן הוא ממוצע בין הארץ לפרי, יש בו כוח המחבר. ונראה כבר בשביל לחבר שני דברים אתה צריך שיהיה לך קצת מזה וקצת מזה, הכוונה ממוצע. ונראה שרמז יש בגימטריה שלו, אילן, אילן בגימטריה צדי א', 91, כמספר שני השמות הוויה ועדנות, שם הוויה ושם עדנות ביחד זה 91, אשר שמיים וארץ מתייחסים אליהם. שמיים זה שייך לשם הוויה, ארץ זה שייך לשם עדנות. למה? כי יש עדנות כשיש מישהו שיקבל את העדנות הזאת, ולכן שם הוויה זה שם שייך לשמיים, שם עדנות זה שם שייך לארץ, והוא חיבור שמיים וארץ. כלומר, היכולת לחבר שמיים וארץ, לחבר את שם הוויה ושם העדנות, הוא קצת קיים גם באילן. כלומר, זה שהוא זה רמז, אילן בגימטריה 91, שזה שני השמות האלה, הוויה ועדנות. כלומר, יש ביכולת באילן לחבר שמיים וארץ. מה, איך האילן מחבר שמיים וארץ? אילן בגימטריה 91, כשאתה כותב שם י' כבר כ, זה 26, שם אדוני זה 65, 65 עוד 26 91, נכון? זה גם בגימטריה סוכה, כי גם סוכה זה משהו כזה שמצליח לחבר. אבל פה הוא מדבר על האילן. אילן זה, יש בו סגולת החיבור. אולי תכף נעשה את זה. מה את אומרת?
החיבור שלו עם הגשם והאדמה.
בדיוק. אילן זה משהו מאוד פיזי. שלב הראשון. כלומר, הוא לוקח כוחות מהאדמה כלומר, מושך כל מיני כוחות מהארץ, ובסוף מוציא את זה כפרי. מוציא את זה כפרי. לכן הוא מחבר בין הפרי ובין הארץ. יש לו סגולת החיבור. תכף נבין את זה יותר, כי זה סוג של משל על האדם עצמו. האדם הוא גם למשל לעץ, אבל עץ הפוך. מה זה אומר עץ הפוך? השורש של העץ הוא באדמה, השורש של האדם בשמיים. ככה מהר"ל כותב. תכף אנחנו נבין את זה לעומק. נתקדם קצת ואז הכל יהיה מובן. ומין מהותו של האילן בגשמיות נלמוד על ארוח, על רוחניותו, ועל כן נמשל בו האדם, כי דכתיב כי האדם עץ השדה. כי צורת האדם הוא לחבר העליונים והתחתונים, באשר יש בו נשמה מהעליונים וגוף נושא הנשמה מהתחתונים. כלומר, היכולת הזאת של חיבור בין שני הקצוות הכי רחוקים היא קיימת במציאות רק אצל האדם. כלומר, אצל האילן זה קיים בממד הפיזי. בממד המהותי זה קיים אצל האדם. כי האדם בעצם, בעצם מהותו, הוא מחבר שמיים וארץ. הוא מחבר גוף ונשמה. אוקיי? ולכן, חז"ל אומרים ככה במסכת סוטה. לגבי עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? זה מצאו הרוג, לא יודעים מי הרג אותו. אז מודדים אל העיר הכי קרובה, זקני העיר ההיא יוצאים ועורפים שם עגלה. אוקיי? זה צריך לעשות דווקא במקום, בנחל אכזב, שלא גדלים בו פירות. אז חז"ל אומרים, למה במקום שלא גדלים בו פירות? מפני שלא הניחו לו לעשות פירות לאותו בן אדם. מישהו גדל לו את החיים והאדם הזה כבר לא יוציא פירות. זה הלשון של חז"ל. מה זה לא יוציא פירות? מה היא פירות? מצוות. יש פה בעמוד השני את הציטוט של הגמרא בהערה 5. אמר רבי יוחנן בן שלום, מפני מה אמרה תורה אבי עגלה בנחל? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, ויערף, זה העגלה הזאת, ויערף במקום שאין עושים בו פירות, ויחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. מהי פירות? הנה מפירייה ורבייה, אלא מעטה זקן ועשרי סך הנמי, זה לא, ארפינן. אם תבוא ותגיד שלא הניחו לו לעשות פירות, הכוונה ללדת ילדים, בן אדם שלא יכול ללדת ילדים מסיבה פיזית, כי הוא זקן, אז ומצאו אותו הרוג, לא תערוף את העגלה? לא, תערוף. אז מה זה לא הניחו לעשות פירות? מצוות. כלומר, לא הניחו לאדם הזה לממש את את מה שיש בו, להוציא לפועל את מה שיש בו. להוציא לפועל זה לעשות פירות. וההקשר שלנו, בחיים שלנו, זה לקיים מצוות. כלומר, להתחבר בעולם הזה לרוחניות. כי המצוות הן בהתדמות פרי הגדל באילן, שיש בה פרי כוח רוחני, המזין ומחיה את האדם. המצווה היא מקבילה לפרי. למה? כי כשאתה אוכל פרי, אז מה מזין אותך? יש באיזשהו כוח מזין בתוך הפרי הזה. כידוע, פירוש האריזל בפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. איך פירש את זה הארי? שזה לא זה או זה. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי האדם, פי השם יחיה אדם. הארי הוסיף מילה אחת. כי על כל מוצא פי השם שבלחם יחיה אדם. כלומר, אתה אוכל לחם, מה מחיה אותך בלחם? מוצא פי השם. איפה הוא נמצא? בתוך הלחם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות באופן כזה, שכשאתה אוכל, אתה מקבל הזנה ממה שאתה אוכל. הרי יש דברים שהם חסרי ערך תזונתי. נכון? לדוגמה, חציל. חציל זה דבר שהוא חסר ערך תזונתי. לכן לא מומלץ לאכול אותו. הוא רק מזיק. ככה אומרים. אולי לא טעים. לי לא טעים גם, אז אין לי בכלל שאלה, אבל... חוץ מזה שיש בו בעיה הלכתית, אם הוא עץ או אדמה, אבל זה כבר סיפור אחר. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא שם כוח מזין בתוך הלחם, או בתוך הפרי בהקשר שלנו. וגוף הפרי הוא נושא לרוחניות שבו. כן המצוות, הן רמח איברים דמלכה, כן? רמח איברים של המלך, כביכול, וגוף המצווה היא נושא לרוחניות שבמצווה. ואדם עושה את המצווה באשר יש בו כוח המחבר עליונים ותחתונים, על כן נמצא כוח במעשה המצוות שהוא עושה חיבור וצירוף עליונים ותחתונים. מעשה המצווה מהתחתונים והרוחניות שבו מהעליונים, דומה לאילן שיש בו כוח המחבר ומוציא פרי שיש בו חיבור כנל. ואף שנמצא פרי הארץ שיש בהם רוחניות ומוצא פי השם, מכל מקום אינו נעשה על ידי אמצעי. וכמו שנמצא גם במקומות הארץ מקום המקדש שהיה מעולם המחבר אלוהים תחתונים כבמדרש, אף בלי אמצעות האדם, אלא שהקדושה שבמצוות היא באמצעות האדם. כלומר, נתרכז בנמשל. כלומר, הוא לוקח את העץ כמשל, אבל הוא מהר מאוד לוקח את זה לכיוון האדם. המציאות חיים של האדם זה מציאות חיים של חיבור. איך החיבור הזה מתבצע? אני פועל פעולה פיזית, גשמית, בתוך העולם הזה. הפעולה הזאת היא מחברת אותי דרך הפעולה הגשמית לרוחניות אדירה, שבעצם מזינה אותי. מזינה אותי ברמה הרוחנית. כמו שאני אוכל לחם, אני אוכל פרי, אז אני מקבל עכשיו תזונה דרך הפרי, מוצא פי השם שבתוך הפרי. ככה כשאני מקיים מצווה פיזית, אני עושה פעולה פיזית, בתוך הפעולה הזאת יש כוח רוחני, כוח הזנה רוחני כזה, שמחבר אותי, מחבר אותי לאידיאלים האלוהיים, לרוחניות, מחבר אותי לנשמה שלי וכו' וכו'. עכשיו זה פועל רק אצל האדם, כי רק האדם יש לו את היכולת הזאת לחבר בין שני הקצוות האלה. כלומר, אם קוף יעשה מצווה, נגיד בן אדם רוצה לשלוח שליח לקיים עבורו מצווה, אז הוא יכול לעשות את זה רק באמצעות בן אדם שחייב גם במצווה הזאת. קל וחומר שהוא לא יכול לשלוח קוף. בזמן הגמרא היום מדברים על קופים, היום מדברים על רובוט. אתה לא יכול שרובוט יעשה בשבילך את זה. למה? כי הוא לא בעניין. אין לו את העניין הזה, אין לו את היכולת חיבור. אתה חי מציאות של חיבור, ולכן כשאתה פועל פעולה, בפעולה הפיזית שלך אתה מצליח למשוך דרך הפעולה הזאת רוחניות. למה? כמו שהאילן יש לו את היכולת הזאת לחבר בין האדמה לבין הפרי, אותו דבר אצלך יש יכולת לחבר בין הגשמיות לבין הרוחניות, בגלל שאתה בנוי באופן כזה, אתה ממוצע בין שניהם, ולכן כשאתה פועל פעולה פיזית אז אתה מושך ברוחניות, ולכן המצוות נקראות פירות, כי גם הפרי הוא סוג של הוצאה לפועל של חיבור בין שני דברים רחוקים. כן. זה נכון. כלומר, תמיד המשל הוא ממשיל נקודה אחת. כל משל שאתה מביא, בכל דבר ודבר, המשל הוא לא כולל את כל... לא אמרנו שעכשיו אנחנו מסבירים מה זה מצוות, איך הן פועלות על העולם. אבל אותו אדם שהורגים אותו ולא הניחו לו לעשות פירות, אז קטעו לו את החיים. ברור שאם הוא היה עושה פירות, זה גם היה פירות שלו, וגם היה משפיע על כל המציאות. זה נכון. אבל כרגע התרכזנו בפירות. למה המצוות שבן אדם עושה ביחס אליו הם פירות? כי פרי זה התוצר של החיבור. הפרי של ה... גם פרי היום אומרים לתוצר. לא רק לפרי שאתה אוכל, תפוח. תוצר של הדבר. ולכן המצוות זה תוצר של האדם. מה הכוונה? כשאני מקיים מצווה, מצווה זה לשון צוותא. לשון חיבור, ככה כתוב, לא יודע, ראיתי את זה אצל הרבי מלובביץ', אבל בטח עוד לפניו, כתבו שמצווה זה לשון צוות. מי נהיה צוות? אתה נהיה צוות כביכול עם הקדוש ברוך הוא. הוא מצווה אותך, אתה מוציא את זה לפועל, עכשיו אתם צוות לעניין. אוקיי? עכשיו, היכולת של האדם להוציא את הפירות האלה לפועל, זה בגלל שהאדם יש לו את החיבור הזה. אתה בחיים שלך חי שמיים וארץ. אתה מחבר שמיים וארץ. דיברנו על זה, אני חושב, בסולם יעקב. שיעקב חולם על סולם, הוא חולם בעצם על עצמו, או על כל עם ישראל. מה המהות של עם ישראל? סולם שראשו מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. יש לך את היכולת הזאת. אתה על ידי הפעולות שלך מעלה את המלאכים. מהלכי אלוהים עולים ויורדים בו. אתה מחבר את כל המציאות. היכולת לחבר את כל המציאות זה משהו שקיים אצל כל יהודי ויהודי. ולכן האדם נמשל לאילן. כי האילן הזה יש לו יכולת חיבור. ולכן הרמז זה אילן בגימטריה הוויה עדנות. בסדר. אז אנחנו לא בונים על הגימטריה. תמיד גימטריה זה... מה שנקרא תוספת, כמו מנה אחרונה. בן אדם אוכל, הוא כבר סבל, טוב, מגישים למנה האחרונה, זה נחמד. ככה צריך להתייחס לגימטריה. השם ישמואל פחות משתמש בגימטריה. יש חסידויות שזה נפוץ הרבה יותר. בסדר. אבל גם פה, אנחנו לא בונים על זה. מסתכלים על המהות של האילן, רואים שהתורה המשילה את האדם. זה לא רק שיר, כי האדם עץ השדה. למרות שפשט הפסוק פחות מוכר, פשט הפסוק זה בשאלה, כי האדם את השדה? זה הפשט של הפסוק. כי הרי הפסוק אומר לא להשחית את העצים כשאתה עושה מצור. למה? כי מה מסכן העץ? מה הוא בן אדם? כי האדם את השדה? למה הוא יפניך במצור? זה פשט הפסוק. כלומר, לפי פשט הפסוק, האדם בכלל לא קשור לעץ. זה שני דברים שונים. אבל, בכל זאת למדו מזה שהאדם הוא עץ השדה כמו השיר. שם זה לא בשאלה, נכון? כי האדם עץ השדה. כמו העץ, הוא שואף למעלה. אבל רואים שבחזל מופיע הרבה הדימוי הזה. הזכרנו גם את המהר"ל שמשתמש בזה. יש פרשנים גם על הפסוק שמסבירים אחרת, למרות שפשט זה מה שאמרתי לך. אבל מכל מקום יש באדם יכולת חיבור. יש באדם יכולת חיבור. וגם כמו פרי, כשמה שאתה אוכל, אתה אוכל משהו גשמי, אבל יש בו הזנה אלוקית, כן? כי לא על הלחם ממדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם שבלחם יחיה אדם. אז אותו דבר המצוות, אתה עושה פעולה גשמית, הפעולה הגשמית הזאת היא נושאת בקרבה רוחניות אדירה. כל פעולה גשמית היא נושאת בקרבה רוחניות, בתנאי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. מרגע שהוא ציווה עליה, הוא בעצם הכניס במעשה הגשמי הזה את הרוחניות. וכשאתה עושה את זה, אתה מצליח לחבר, בגלל הסגולה של החיבור שקיימת אצל האדם, הוא מצליח בפעולה הגשמית שלו להוריד רוחניות לארץ. ואם, אמרנו, אם אתה עשה את זה באמצעות קוף או רובוט, זה לא יקרה פשוט. אוקיי, זה שלב ראשון, יחסית פשוט. איך כל זה קשור לזה שדבר השם נמשל לגשם, ואיך כל זה קשור למה ששאלנו בהתחלה, למה בט"ו בשבט לא אומרים תחנון, מה מיוחד בזה, זה משהו מאוד טבעי וטכני שקורה בעצים. אז עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה, בסדר? עד פה ברור, נכון? והנה כמו גשמים המצמיחים את הפירות, כלומר, עכשיו ממשיך את המשל, כמו הגשמים שמצמיחים את הפירות, כן, הרי איך הפירות גדלים? יורד גשם, הגשם שהוא מחלחל לאדמה, אז הוא סוחב איתו כל מיני חומרים שמצויים באדמה וממיס אותם ומוליך אותם לכיוון השורשים, ואז השורשים יונקים לא רק את המים, שהם גם צריכים מים, אלא עם המים הם לוקחים גם הרבה חומרים שמצויים באדמה, שהמים בעצם ממיסים וסוחבים איתם אל השורשים, ואז השורשים מושכים אותם לכיוון הענפים, ומהענפים זה מגיע בסוף לפירות. כלומר, דרך הגשם נוצר לנו הפרי, בסיבוב כזה שצריך חייב לעבור דרך האילן. והנה, כמו כשהם מצמיחים את הפירות, כן, הערה אלוקית שניתנת בלב אנשים, היא המעוררת את האדם שיעשה פירותיו. וזהו שדימה דבר השם על ידי הנביא נמי גם לגשם ושלג. כלומר, משהו צריך להניע אותך לפעולה. דבר השם מניע אותך לפעולה. זה שהקדוש ברוך הוא ציווה, בסדר, אבל זה צריך לגעת בי. כלומר, צריך איזשהו תהליך שדבר השם יגיע אליי. זה לא כמו שהגשמים, הם נספגים ואחר כך עד שמגיעים לפרי לוקח איזשהו תהליך כזה, ככה דבר השם לוקח לו זמן עד שהוא מופיע אצלי בלב. איזושהי הערה אלוקית שניתנת בלב אנשים, היא המעוררת את האדם שיעשה פירות. ובכן, כמו שאמרו זיכרונה לברכה במסכת ראש השנה בעניין גשמים, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהם להוסיף עליהם אי אפשר שכבר נגזר גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם בזמנן וכו'. הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, פסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהם לפחות מהם אי אפשר שכבר נגזר גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם שלא בזמנם על הארץ שאינה צריכה להם. כלומר, הגמרא אומרת כזה דבר, בראש השנה נגזרת הגזרה כמה גשם ירד באותה שנה. עכשיו, אם בראש השנה עם ישראל צדיק, אז נגזר לו הרבה גשם, אבל מה לעשות אם אחר כך פתאום נפחים להיות רשעים, אז הגזרה כבר נגזרה, אז הגשם יורד בתל אביב, אין לו שום ערך שהוא יורד בתל אביב, הכל זורם לים או מציף מעליות לצערים. גשם חיובי זה גשם שיורד איפה שהחקלאים צריכים אותו, או באזור הצפון או כנרת. היו שנים שירד הרבה גשם אבל לא ירד בצפון כמעט כלום, אז הנזק של זה הוא לפעמים עולה על התועלת. וזה יכול להיות גם הפוך, נגזרה גזרה שירד קצת גשם, עם ישראל חזר בתשובה, אבל נגזר כבר שיהיה קצת, בסדר, הקצת הזה ירד באופן ממוקד איפה שצריך. ככה אומרת הגמרא, כן.
אז כאילו אומרים שאם עכשיו הרב הגשם של תל אביב, אז פחות יש כאלה, לא בכלל, פחות יש לו. אז ונגיד סתם אומרים הגשם, האסונות של הגשם, האסונות של הגשם,
טוב, זו שאלה כללית. על כל דבר אתה יכול להגיד, רגע, רגע, מה? כל אסון שקורה, בסוף זה הקדוש ברוך הוא החליט, נכון.
לא, אבל כאילו פה בפרט,
נכון, כי גשם זה שפע אלוקי שיורד. אז מה אתה... שומעתי חקלאי שראינו אותו, אז שאל אותו הכתב, זה יותר מדי גשם לחקלאות, נכון? הוא אומר, חקלאי לא יכול להגיד יותר מדי על גשם. כל הזמן הוא מנסה, והוא אומר לו עוד פעם את המשפט הזה. אתה נותן לי, אני אומר תודה. אבל רואים פה בגמרא שזה לא לגמרי ככה. כי יש איזושהי כמות, השאלה, זה נכון הרבה פעמים על שפע. אתה מקבל שפע, אבל אם אתה לא מוכן לקבל אותו, אז הוא ישטוף אותך. בוא נראה איך זה ממשיך. עכשיו, לפי זה אומר, מה ההקשר שלנו? כן נמי הוא בעניין ההערה האלוקית בלב האדם, שהיא כדמיון הגשמים. ובראש השנה פוסקים לכל איש כמה ההערה האלוקית תינתן בו. זה חידוש גדול. בראש השנה אתה עומד, מתפלל, ואז אתה מקבל פסק כמה הערה אלוקית, כלומר כמה התעוררות, כמה רצון לעשות טוב יהיה לך באותה שנה. קיבלת, זהו. אז לכאורה זה עבוד, בוא נחכה עד לשנה הבאה. אומר לא, אותו דבר, אם חזר בו להוסיף או לפחות אי אפשר, אלא אי זכה ניתנות לו הערות בזמן שצריכות לו, בעת תורה ותפילה, או בעת שהוא נצרך לשמירה שלא ייפול לחומריות, ולהיפוך חס וחלילה ולהיפוך שניתנות בו במקום שאינן צריכות לו, ובעת בלבול צריך להיות פה ותירוד הדעת שהולכות לאיבוד. כלומר, אתה תקבל את ההערה האלוקית, מה שנגזר עליך. עכשיו, אם אתה היית בראש שנה בכוונות אדירות, אחר כך התחלת את השנה ואתה כבר רחוק מאיפה שהיית, אז ההערות שנפסקו לך תקבל אותם, אבל תקבל אותם בזמנים שהם לא יהיו אפקטיביים, כמו גשם שיורד במקום שהוא לא מצמיח כלום, אוקיי? או בזמן שהוא כבר לא מצליח כלום, כן? נגמר כבר עונת הזריעה, עכשיו התבואה התחילה לצמוח ועכשיו אתה מוריד את הגשם, זה הורס את כל היבול. זה קורה גם מדי פעם, הפירות התחילו ואז באה סופה גדולה מורידה את כל הפירות מהעץ. אז אתה יושב ואתה תרוד בכל מיני תרדות, ואז יורדת לך הערה אלוקית, אתה לא פתוח לקבל אותה, אז היא לא שווה כלום, היא הולכת לאיבוד במקרה הטוב. האם מזיקה לך במקרה הרע, כי אתה מקבל איזושהי אנרגיה, אבל האנרגיה הזאת תיקח אותה למקום לא טוב. ולפעמים זה הפוך, נפסק עליך קצת ואחר כך תפסת את עצמך, אז בסדר, אז ההערה הזאת תרד לך בדיוק מתי שאתה צריך. בן אדם נמצא באיזושהי התמודדות, פתאום הוא מרגיש, הנה, פה היה לי, פה אני רואה את ההשגחה, פה אני רואה, קיבלתי איזושהי הערה כזאת, מה לעשות במציאות הזאת. אז ההערה אומנם היא קטנה, אבל היא מאוד ממוקדת ומצמיחה. והנה, כמו הגשמים הגשמיים, מתגלות פעולתם באילנות אחר שליש השנה, עכשיו אנחנו כבר מגיעים לעניין. בגשמים הגשמיים, מתי הם פועלים? הם מתחילים לרדת תחילת החורף. א' בשבט או ט' בשבט זה כבר אחרי שליש מהשנה. קצת מלחיץ, כבר עברה שליש שנה, נכון? אמנם זה תעודות מחצית כבר, אבל כי לומדים את החופש וזה, אבל לא משנה. זה שליש מהשנה בדיוק, ארבעה חודשים מראש השנה עד א' בשבט, זה ארבעה חודשים בדיוק שליש שנה. ואם אנחנו נראה על ט"ו בשבט, זה מסוכות. תכף נראה למה, איך זה קשור פה לעניין שלנו. זה אומר ככה, כמו הגשמים הגשמיים מתגלות פעולתם באילנות אחר שליש השנה שעלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה, כן נמי, כן גם מראש השנה ואילך, לצדיקים שנכתבים ונכתבים לאלתר לחיים, או מיום הכיפורים ויום הראשון של סוכות ואילך, שהוא חסד שבחסד, שהם מתקרבים גם בלתי ראויים מצד הדין, נכנסות באדם יום אחר יום הערה אלוקית בהתעוררות כנל. והאיש שאיננו שותה מאבד מה שנותנים לו, מתווספים בו חיות ורגש הנפש, וכשהגיע שליש השנה כבר נשלמה בחינת הלב שבאדם, כי במדרש הלב ניתן בשליש העליון שבאדם, והוא כדמיון השרף שעלה באילנות שהפירות חולטים מעטה, כן באדם כתיב. תכף נסביר. כלומר, בואו נתאר לעצמנו אדם שעומד ויורד עליו גשם, גשם של רוחניות, הגשם הזה נספג לו בראש, כמו שאמרנו שהראש של האדם זה השורשים, אוקיי? וזה מתחיל לחלחל פנימה. עכשיו אם אתה פותח את עצמך, מכין את עצמך לאור הזה שיורד עליך, אז האור הזה מתחיל לחלחל פנימה. אחרי שליש שנה, או אחרי שליש מהגוף של האדם, הוא מגיע אל הלב. הלב נתון בשליש העליון של האדם. לכן גם שמים מזוזה, דרך אגב, בשני שליש של הדלת. אוקיי, נכון? שני שליש של המשקוף. גם הלב של האדם הוא נתון בשני שליש של הגוף, בשליש העליון.
בבית שנכנסים אליו, אז כל המזוזות, ובכללי גם מתאגים בזה, הם נורא נמוכים.
גם המזוזות?
גם המזוזות היו, כאילו, נגיד המזוזה, כאילו, איפה שהרב.
אולי הפתח היה נמוך, אבל לא?
לא, לא.
אני לא יודע אם זה מעכב, זה לא יודע אם זה מעכב, אבל נהוג לשים אותה בשליש העליון.
לא, ואז סבא שלי, כאילו, כשהוא
ראה
בבית, הוא ראה את המזוזות.
אז הוא אמר להרים אותה.
וואי, נראה לי גרו פה גם
עדים,
כאילו,
כי בחיים לא הייתי מפתח. נכון, למרות, האמת שאם יש מקום של מאוד נמוכים, אז אולי באמת זה לא אפקטיבי שאני מזוזה תהיה בגובה. מכל מקום, צריך להקפיד, זה אמרתי, זה בסוגריים את העניין הזה של המזוזה. מכל מקום, הלב נתון בשליש העליון של האדם, אז האור יורד ומחלחל, עד שהוא נוגע לך בלב. עכשיו, זה מתחיל בראש השנה, אצל צדיקים גמורים. כי צדיק גמור בראש השנה הוא כבר נכתב ונחתם לחיים. רוב האנשים, שהם אינם צדיקים גמורים, הם צריכים את יום כיפור. ואחרי שהם אומרים את יום כיפור, יש להם ארבעה ימים של הכנות ולתפוס את האורות האלה, ועד שמגיע היום הראשון של סוכות. יום הראשון של סוכות, אמרנו שסוכה זה גם חיבור של... סוכה גם בגימטריה, צדי א', אבל בקיצור, השאלה מתי אתה מתחיל לספור? אצל צדי גמור, אתה מתחיל לספור כבר מראש השנה. אתה מגיע לשליש בראש חודש שבט, באלף שבט, צדי גמור. רוב ההמון בני האדם, אתה מתחיל לספור איתם יום ראשון של סוכות, קורא לזה חסד שבחסד, שמתקרבים גם הבלתי ראויים מצד הדין. כלומר, גם מי שמצד הדין לא כל כך זכה, הוא בסוף נכנס לסוכה. רגע שנכנס לסוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאללה, כנס. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחת בקני. כלומר, זה איזשהו חיבוק. נכון? סוכה זה חיבוק. הרי סוכה זה שתיים כי הלכתם משלישית אפילו טפח. זה בדיוק חיבוק של האדם. הקדוש ברוך הוא כאילו מחבק את האדם, ואומר לו, בוא תיכנס, רואים כל ישראל לשב בסוכה. אז זה חסד שבחסד, שמתקרבים גם הבלתי רואים מצד הדין, נכנסות באדם יום אחר יום הערה אלוקית והתעוררות. עכשיו יש בן אדם שהוא שוטה, אתה לא נותן לו חפץ לשמור, למה? כי הוא יאבד אותו. ולכן שוטה מאבד מה שנותנים לו. אז אם הוא לא שוטה, המאבד מה שנותנים לו, מתווסים בו חיות ורגש הנפש. כשהגיע שליש השנה כבר נשלמה בחינת הלב שבאדם, כיוון שהלב ניתן בשליש העליון, זה מקביל לשרף שעולה בעיננות. כלומר, כלפי חוץ אתה לא רואה כלום. אתה מסתכל על העץ לפני חודש, ועכשיו אתה רואה עץ מת. אבל אם תחתוך אותו בפנים, תגלה שבתום משבט כבר יש בו שרף פנימי, כלומר יש בו איזו חיות פנימית, שהיא עדיין לא רואים אותה בחוץ, היא עדיין בבחינת הלב. אבל היא לא יוצאת החוצה. אותו דבר אצל האדם. כלומר, קורה תהליך כזה במציאות. אדם מתחיל שנה, הוא באורות מאוד גדולים בימים נוראים, הוא מתפלל, הוא מתקרב וכו' וכו'. אחר כך מתחיל שם לרדת עליו איזושהי הערה. כלומר, זה לא משהו שנעלם. היה חודש של התעלות ואחר כך יורדים. לא, היה חודש של התעלות, ועכשיו השפע הזה מתחיל לחלחל אליך פנימה, אם אתה מכין את עצמך באמת. וברגע שהגעת לשליש השנה, זה נוגע לך בלב. כלומר, בן אדם יכול לחיות את כל תחילת השנה, והוא מרגיש שהלב שלו לא איתו. ופתאום בחודש שבט, משהו קורה לו. עכשיו, המשהו הזה שקורה לו, זה עדיין לא מתפרץ החוצה, זה איזשהו שינוי פנימי שקורה אצלו, שהוא התפרץ באביב. בפורים כבר יש כאלה שזה מתחיל. זה מה שהוא כותב פה. כן? הבן אדם צריך להיות מודע לזה שהאור שהוא חווה בימים נוראים זה לא משהו שנעלם, אלא זה משהו שמחלחל אליו. אם אתה מבין שאתה עכשיו צריך להכין את הלב שלך לקבל, כתוב רבי מנחם מנדל מקוצק אומר, מה זה והיו הדברים האלה על לבבך? היה צריך להיות כתוב בכל, בתוך לבבך. הוא אומר לא, הרבה פעמים בן אדם מרגיש שהלב שלו לא איתו. לא נורא, תלמד את הדברים שיהיו על הלב, בעת רצון יפתח הלב, הכל ייכנס פנימה. כלומר בן אדם לומד, מעמיק, מברר וכו' וכו', עוברים חודשים והוא לא מרגיש שזה נוגע לו בלב, אבל פתאום שהלב נפתח אז הכל יחדור פנימה ותחוש עלייה אדירה. זה דבר שהאדם יכול וצריך לחוש בחודש הזה. חודש שבט זה חודש כאילו קר כזה, מנוכר, זה לא פה ולא שם. בסדר, עוד בטבת עוד אחזנו בחנוכה, ועוד מעט יהיה פורים ומיד פסח. שבט זה כאילו משהו באמצע כזה. טוב, אז יש ט"ו בשבט, בסדר, אבל בדיוק על זה אנחנו מדברים. מה זה ט"ו בשבט? מה זה כל כך שמחה גדולה? בסדר, אז הילדים הולכים ושותלים עצים, זה גם לא אפקטיבי לשתול בעונה הזאת, דרך אגב. לא הפסיקו עם זה באמת. היום יש נטיעות בבני עקיבא, לא נוטעים שום עץ, הם הולכים לטיול. נוטעים מקסימום את הרגליים בבוץ, אבל חוץ מזה לא קורה כלום. פעם, אנחנו היינו נוטעים, אני זוכר בתור ילד. אבל זה לא אפקטיבי, זה לא אפקטיבי לתא. בקיצור, מה קורה בשבט? בשבט קורה תהליך פנימי אדיר, שהדברים מתחילים לגעת בלב. לכן לדעתי התורה הזאת שלו היא מאוד מאוד רלוונטית. כי הרבה פעמים בן אדם לומד, 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 מכין את עצמו, והוא מרגיש שזה לא נוגע לו בלב. אז בחודש הזה, פחות בט"ו בשבט, כיוון שאנחנו פוסקים כבית הלל, אז החשבון שלנו מתחיל מסוכות. בית שמאי מדרגה מאוד גבוהה, אז הם יכולים להתחיל את החשבון מראש השנה. לכן ראש השנה של לאילנות לבית שמאי זה באלף בשבט. אבל אנחנו פוסקים כבית הלל, כי אנחנו מתחילים מטו בתשרי. לכן השליש זה נוגע לנו בלב וטו בשבט. אנחנו לקראת זה בשבוע הבא. כן, באדם כתיב, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? חסר פה וו. למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? כלומר, הכסיל משקיע הרבה בלימוד, אבל אם הלב שלו לא איתו, אז חבל על הזמן, חבל על כל השקעה. אך כאשר עבר שליש השנה ונשלמה בו בחינת הלב, מתחיל זמן יותר בהיר לתורה ועבודה. אחר שעברו ירחין דעשיו, שלושה חודשים הראשונים נקראים החודשים של עשיו. הוא לא מסביר פה למה. ומכינים עצמם לארבע הפרשיות. תכף מתחילים לקרוא כבר ארבע פרשיות, אדר, פורים, ניסן, פסח, ספירת העומר, שבועות, שימים מתעלים והולכים יום אחר יום, והם ימי עבודה בתורה ומצוות באופן יותר נעלה מכל השנה, בחיות ורגש והתעוררות הלב. עוד מעט אנחנו נכנסים לימים של התעוררות הלב, פורים, פסח, שבועות. ובכן, כמו שהוא ראש השנה על האילן המחבר כנל, כן הוא באדם הדומה לאילן, שאז מתחילה תקופה חדשה בהתפעלות הלב יותר ויותר מאשר עד כה. ואף לאנשים שמייתו בעבודה עדיהנה ואינם מרגישים, מכל מקום ההערה האלוקית בוודאי עשתה את שלה בהלם על כל פנים, וניתנת בו בחינת לב. ואם עוד יתיישב בדעתו, עוד ימצא בעצמו בחינת הלב והרגש יותר מאשר עדיהנה. כלומר, אם תשקיע בזה, תחפש איפה הלב שלך נמצא, אז תמצא אותו. כי זה הסגולה של הזמן הזה בשנה. ולפי האמור תובן מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ששניהם לדבר אחד מתכוונים. והעניין הגשמי הוא דוגמה לאדם, ושניהם מודיעים שמחשבים שליש השנה שתיגמר בחינת הלב הניתנת משני שלישי האדם ולמעלה. אך בית שמאי מדברים לפי מידתם, מידת הדין, וצדיקים הזוכים בדין נכתבים ונחתמים בראש השנה לאלתר מיד לחיים, ונפסקו להם גשמים רוחניים כנל, ונשלם שליש השנה באחד בשבט שנשלמה בחינת הלב. ולעומת האדם נמשך טבע האילן שהוא דוגמתו. כלומר, כמו שזה קורה באדם, זה קורה באילן, לא הפוך. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כן יהיה דברים. כלומר, אותו תהליך שקורה בטבע, קורה גם אצל האדם. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם. כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח השם. ולעומת האדם נמשך טבע אילן שדומתו. בית אילן שמדתם חסד, מחשבים מי תתבר תשרי, יום ראשון של סוכות, שהוא חסד שבחסד, שמשם ואילך מתחילים לחשוב, כלומר לחשב, שליש השנה, כאמרם זל. מה דאזל אזל, מן הכה נחל חושבנה. המדרש אומר שהחשבון של האבונות מתחיל מא' של סוכות, מתתבר בניסן. בתשרי. מה שהיה היה, יכולים, עכשיו נתחיל מההתחלה, נכון? יש משהו כזה? זה המקור הזה במדרש. מה דאזל אזל? מה שהלך, הלך, עכשיו יתחיל החשבון. ואחריהם נמשך טבע אילן. על כן ייגמר שליש השנה שהוא גמר בחינת עליהם בט"ו בשבט. כלומר, אילן זה כמו האדם. אם האדם, התהליך הרוחני שלו מתחיל בט"ו בתשרי, אז ככה קורה גם בטבע. זה הפוך, זה הסתכלות הפוכה עכשיו. כל הזמן המשלנו את האדם לעץ, עכשיו אנחנו אומרים, העץ הוא פועל לפי האדם. ולפי האמור יובן היטב עניין ט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון, שהוא באמת זמן שמחה לישראל, הרוצים לעבוד את השם בבחינת לב, ולא בקרירות רוח ומצוות אנשים מלומדה. בן אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בקרירות רוח, וכמצוות אנשים מלומדה, הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחיות. בט"ו בשבט קורה משהו אצל האדם, החיות הפנימית שלו נוגעת לו בלב. ועכשיו, מעכשיו הלאה, עבודת השם שלך היא שונה ממה שהייתה בכל הארבעה חודשים עד עכשיו. ארבעה חודשים היית עסוק בהפנמה, בלימוד, בבירור. עכשיו אתה יכול לחיות את זה. זה בעצם מה שקורה בט"ו בשבט. קורה איזשהו משהו של התחברות של כל הרוחניות אל הלב. אנחנו צריכים לסיים, לא? סיימנו בדיוק. לא הספקנו לראות את התורה הארוכה יותר, וגם יש פה איזושהי הערה מספר קדושת לוי, שזה לא מהשם שמואל. אבל זה היה חשוב מאוד ללמוד. יישר כוח על השקדיה פורחת.